אנחנו לומדים את המאמר ביור על פסוק לבבתני בליקוטי תורה על שיר השירים. עצרנו בדף למד בעמודה השלישית, תחילת פרק ג' של המאמר. הפרק הקודם ובעצם מתחילת המאמר אנחנו לומדים על המושג של ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. הוא הסביר שזה גם נקרא דעת עליון ודעת תחתון. עכשיו אדמו"ר הזקן נכנס פרק ג' לבאר את הקורבנות, כמו שדובר במאמר המקורי לבבתני, המאמר הקודם, איך שהקורבנות פועלים להמשיך את אור הסובב כל העלמין. קורבנות ותפילה ותורה, כפי שהיה מבואר במאמר. אז כאן הוא מתחיל להסביר את עניין הקורבנות. אומר אדמו הזקן, ואתה נבוא לעניין הקורבנות. עכשיו נבוא לבאר את העניין של הקורבנות. מה הקורבן שיהודים היו מקריבים בבית המקדש, איזה המשכה אלוקית זה היה מוריד לעולם. והכהן דווקא מקריב. גם הנקודה הזו שמי שמקריב את הקורבנות היה הכהן. בכלל בפעולה של הכהן על המזבח ישנם שני דברים שאנחנו מוצאים. נקודה אחת, כפי שהוא מזכיר מיד, שהכהן היה מביא כל בוקר שני גזרי עצים על המזבח. והוא יסביר שזה עניין נוסף. אנחנו כאן רוצים לדבר בעיקר על הקורבן עצמו. כמו שהוא אומר כך, הוא כתיב, הפסוק אומר, הוא ביער על הכהן עצים בבוקר בבוקר, שהכהן היה מביא גזרי עצים על המזבח כל בוקר. אבל לא זה הנקודה שאנחנו רוצים כאן לדבר במאמר. אך זהו משום זה שהכהן היה מביא בבוקר, ודווקא הכהן היה מבעיר את האש עם העצים כל בוקר, משום שצריך להיות המתקת הגבורות, כי להדליק אש, אש זה עניין של גבורה, וכשהכהן ידליק את האש, הוא יעשה את זה בבוקר בבוקר, אז הגבורה תעשה באופן של המתקה, באופן של חסד. והיינו, על ידי שהכהן איש החסד עוסק בעברת האש. כשהכהן מעביר את האש, כהן הוא איש חסד, והוא מעביר את האש, את הגבורה. והוא להיותו בכוונת רחמים וחסד. הכהן אצלו הדברים נעשים עם חסד, עם רחמים. ולכן כדי להצליח את העניין של המתקת הגבורות, אז לא מספיק שמי שעשה את זה היה איש כהן, איש חסד, אלא גם הזמן מתי הוא היה עושה את זה. ולכן היה בבוקר דווקא. לכן זה נעשה דווקא בבוקר בבוקר, בעת שהחסד מתעורר. מתי שהחסד גובר, אז גם מצד הזמן יש כאן את המתקת הגבורות. כמו שכתוב כל זה בזוהר פרשת צו, כתוב בזוהר, וכאן יסדר עלי אשה בבוקר בבוקר, שהכהן יסדר אש על העצים על המזבח בבוקר, בגין לבסמה אלמה ולבסמה דינים, כדי להמתיק את העולם ולהמתיק את הדין. אך זהו רק עניין סידור שני גזרי עצים, זה נושא אחר. הנושא של שני גזרי עצים, למה הכהן עושה את זה? אבל הנקודה שאנחנו כאן רוצים לדבר, זה להסביר את הקורבן, קורבן התמיד, אבל עניין הקורבנות, שני כבשים בכל יום ומוספים, הקורבנות שאנחנו מקריבים בבית המקדש כל יום, הם כוונה ועניין אחר. פה יש נקודה אחרת, מה המשמעות של הקורבן שהקריבו כל יום. כדי להבין מה הפעולה של הקורבן ומה שכתוב, הדבר הזה בא לידי ביטוי בפסוק שמגדיר את הקורבן. הפסוק אומר את קורבני לישי, כתוב את קורבני לחמי לישי. הקורבן הוא בא להביא לחם, להביא את הלחם לישי. מה זה לישי? ולמה זה לחם לישי? למה דווקא קורבן? אז הוא יסביר את שלושת הביטויים. פירוש לישי, מי הם אלה ישי שעליהם הקורבן בא להביא להם לחם? אישים שלי הם השרפים. אותם מלאכים שנקראים שרפים, הם בעצם נקראים אישים. מדוע קוראים להם אישים, אישי, שהם תמיד בבחינת רשפי אש? כי הם תמיד נמצאים בתנועה של רצו ותשוקה, וברשפי אש אהבה לאלוקות. והקורבנות הם לחם לאישים הללו. הקורבן שמקריבים בבית המקדש, הם בעצם לחם לאותם שרפים שנקראים אישים. מדוע? מה הקורבן שמקריבים מבהמה גשמית מועילה לשרפים שהם נקראים אישי? ולבאר זה, כדי לבאר מה הקורבן מועיל לשרפים, צריך להקדים עניין תוהו ותיקון. צריך להקדים ולהזכיר את המושג של עולם התוהו ועולם התיקון. את המושג של הניצוצות שנפלו מתוהו, ואת הכוח שיש בניצוצות הללו, ואת העניין של עולם התיקון. כי הנה, ידוע מה ההבדל בין תוהו לתיקון. ידוע שמבחינת התוהו היה האור גדול והכלים קטנים. ככה מבואר בקבלה, שבעולם התוהו היה אור אינסוף, אור גדול, והכלים, המידות, לא יכלו להכיל את האינסוף של האור, שלא יוכלו להכיל את האור. ולכן, כיוון שהאור היה גדול יותר מההכלה של הכלים, אז הלשון שכתוב, נשברו ונפלו. זה היה שבירת הכלים. נפלו ניצוצות גבוהים מאוד, שיש בהם אורות מאוד גבוהים של תוהו, והם נפלו למטה, נפלו לעולמות ביה, נפלו למטה. ופירוש, כי הנה, האור הוא המשכת אור אינסוף, הנמשך בעולמות. האור שמאיר בעולמות זה אור אינסוף, כדי להיות בחינת חוכמה וחסד. האור אינסוף שנמשך בעולמות זה אור שממנו מצטמצם להיות המידות, להיות הספירות. והכלים הוא החוכמה והחסד ושאר המידות שמקבלים ומגבילים את האור. אורות וכלים, האור זה האור אינסוף, והכלים זה העשר ספירות. והיה האור ההוא הנמשך לבחינת המידות, האור שנמשך למידות האלה של עולם התוהו, גדול כל כך עד שלא יכול להתאבות ממנו בחינת המידות חסד גבורה תפארת. האור היה גדול כל כך, אין סוף כל כך, בלתי מוגבל ובלתי מצטמצם, אז במילא לא היה שייך שיצטמצם מזה כלים שיש בהם את ההגדרה וההגבלה של חסד, גבורה, תפארת. ולכן נשברו הכלים ונפלו בביה. לכן היה שבירה שהניצוצות נפלו למטה לעולמות בריאה, יצירה, עשייה, ופה יש את עבודת האדם לתקן, להעלות את הניצוצות לתכליתם העליון. והנה, לאחרי הבירור, לאחר הבירור נתהווה מהם מלאכים. אחרי הבירור של הניצוצות, אז נהיה מהם מלאכים. המלאכים הם בעצם שורשם מהניצוצות שבאו מעולם התוהו. מיכאל וגבריאל, או כמו שכתוב במרכבה העליונה, פני אריה ופני שור, שכוחם רע ועצום. כוחם של המלאכים הללו הוא רע ועצום, כי יש בהם ניצצות נעלים מאוד מתוהו. ומהם, מאותם מלאכים עליונים, מאותם מלאכים שנקראים פני אריה, פני שור ופני נשר, הוא שנמשך החיות גם לבהמות וחיות ועופות גשמיים שבעולם הזה. כל הבעלי חיים והעופות שיש בעולם הזה, הנפש שמחיה אותם נמשכת ובאה בשורשה הראשון מאותם מלאכים עליונים, פני אריה ופני שור, כמו שהוא מפרט. כמו שגימל שותפים באדם, כמו שברור לנו שבאדם יש שלושה שותפים, זה האבא והאמא. אבל יש את הנשמה שיורדת מלמעלה והיא מחיה את האדם, כן הוא בבהמה. אותו הדבר, גם בבהמה יש גם כן את החיות המיוחדת שבאה מלמעלה. כמובן שאינו דומה בכלל סוג החיות שיש בבהמה, להבדיל מה שיש לבן אדם, אלא שבאדם הקדוש ברוך הוא נותן בו נשמה. אצל האדם, הקדוש ברוך הוא שהוא השותף, השלישי, הוא מכניס נשמה בגוף. ובבהמה נמשך הנפש מחיות המרכבה. בבהמה גם יש חיות רוחנית שנכנסת לתוך הגוף של הבהמה או העוף או החיה, ושורשו מחיות הקודש במרכבה העליונה. כי נפש כל החיות הוא מבחינת פני אריה שבמרכבה, ונפש כל הבהמות הוא מבחינת פני שור, ונפש כל העופות הוא מבחינת פני נשר. אלא שהבהמות וחיות ועופות גשמיים, אז למרות שאנחנו אומרים שהנפש שנמצאת בבעלי חיים הגשמיים, מקורם מאותם מלאכים עליונים שבמרכבה העליונה, אבל הם נלקחו מבחינת השמרים. הם נלקחו כביכול מבחינה שנקראת הפסולת של המלאכים, שלא נבררו עדיין. המלאכים עצמם, כמו שאמר קודם, הם ניתבו לאחר הבירור. אבל יש בחינת שמרים שהם עדיין לא מבוררים, ומהם נוצרו בעלי חיים. אז הבעלי חיים שנמצאים בעולם, העופות, החיות והבהמות, יש בהם ניצוץ אלוקי מאוד גבוה בשורשו, מבחינת עולם התוהו, והוא עדיין לפני הבירור. ומי שאמור לעשות את הבירור זה העם ישראל היהודי. וכשמקריבים חלב ודם על גבי המזבח, כשלוקחים בהמה גשמית, שוחטים אותה כהלכתה, ומזים את הדם על המזבח ומקריבים את החלב ושורפים אותו על המזבח, זה הפעולה הזו, מה היא עושה? ומתעלים באש שלמעלה. החלב, האיברים, האימורים, מתעלים באש שנמצאת על המזבח, שהיא אש אלוקית שיורדת על המזבח מלמעלה. נתעורר כן למעלה בכל המדרגות. אז זה פועל עלייה לא רק בבהמה שמתעלה לשורשה, זה פועל גם עלייה בשורשה, זה פועל גם עלייה בשורש העליון של עולם התוהו, עד שנותן כוח ועוז בחיות הקודש. חיות הקודש הם הרי המקור של אותם בהמות. כשהבהמה מתעלה, זה גורם עלייה גם לשורש שלו, זה גורם עלייה גם לאותם מלאכים שנקראים חיות הקודש, להיות נוסעות ונשואות עם הכיסא. כביכול, עם הבחינה שנקראת כיסא הכבוד, אז אותם מלאכים מתרוממים ונהיים מנוסעים עם הכיסא, שמתעלים מביאה, הם מתעלים ממקומם, איפה הם שנמצאים, בעולם הבריאה, בעולם היצירה, אל מקור שורשם בעולם התוהו. הם מתעלים לשורש שלהם, אבל כבר בצורה מתוקנת, שהאורות בו מרובים. עולם התוהו יש הרי אורות מרובים, אז הם חוזרים ומתעלים לשורשם, אבל מתוקן, ואז לא תהיה יותר שבירה. והיינו ממעלה את הבהמה, כמו שהוא התחיל קודם, שהכהן דווקא מקריב, והיינו על ידי בחינת הכהן. הכהן הוא זה שמקריב, הוא זה שעושה את העבודה, והוא בעצם גורם לעליית הניצוץ של הבהמה לשורשה ולעלות גם את השורש שלה. כי כשם שלמטה, כמו שפה בבית המקדש, העלאת החיות מן הבהמה הוא על ידי הכהן איש החסד, כמו שהפעולה שעושים זריקת הדם והקרבת האמורים, זה נעשה על ידי הכהן שהוא איש חסד, שהוא בחינת ימין מקרבת להעלותה למעלה, הוא פועל להעלות את הבהמה למעלה. אז כן, למעלה, אותו דבר ברוחניות, באלוקות יש גם כן בחינה שנקראת כהן וחסד. יש את אותו בחינה של חסד שהוא מביא את העלייה לאותם שרפים, לאותם חיות הקודש. אך אית חסד ואית חסד. בחסד אלוקי יש באופן כללי כידוע שתי דרגות. יש חסד של סדר השתלשלות, ויש חסד של למעלה מסדר השתלשלות, שנקרא רב חסד. דיינו חסד לגב, וחסד לבר. יש חסד פנימי, ויש חסד חיצוני. והנה, בחינת חסד דלגב, החסד הפנימי, החסד העליון, ורב חסד הוא נקרא, הוא חסד שלמעלה מסדר ההשתלשלות, הוא בחינת כהן עליון שלמעלה מהצילות, והוא המעלה את המלאכים דבריאה יצירה עשייה בשורשם הנעל. כמו שהכהן איש החסד פה פועל ומביא את הקורבן להעלות אותו למעלה, אותו הדבר מתגלה למעלה בעולמות העליונים מבחינת חסד שלמעלה מסדר השתלשלות, והוא פועל עלייה גם בשורשם של הבהמות, גם באותם חיות הקודש, באותם מלאכים, וגם, והם נוסעות את הכיסא, וגם דמות כמראה אדם שעל הכיסא, הם מקביעים להיות העלייה מהצילות, ששם הכלים מרובים. אז העלייה היא בלמעלה מהצילות, אשר שם האורות מרובים. זה העלייה המיוחדת שפועל ועושה הכהן, ומעלה אותם למעלה. וזהו עניין, שרפים עומדים ממעלו. זה מה שנאמר, שהשרפים עומדים, והלשון בפסוק כביכול הם עומדים ממעלו. מה פירוש ממעלו למעלה מהאדם העליון? פירוש, כביכול שהם מעלים בחינת האדם שעל הכיסא. הם כביכול מעלים את הבחינה של אדם לבחינה יותר נעלית, לכן זה נקרא שהם עומדים ממעלו. כי זהו עניין המרכבה. כמו הסוס שנושא את רוחבו למקום אשר לא יוכל ללך בעצמו, כמו בגשמיות הסוס מוביל את הרוכב למקום שהרוכב לבד לא יכול ללכת, כביכול ברוחניות, העלייה של הקורבנות שמעלה את מקורם, את חיות הקודש, זה גורם עלייה בבחינת אדם שעל הכיסא, שזה יתעלה למעלה מהצילות.